ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום גיטין דף חף גימל. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר. הש"ס המסומן שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה שנמצא ב... קצת יותר מחצי העמוד, אפשר לספור גם 10 שבועות לפני סיום השבועות הקצרות. הנושא שהוספנו בשוליים של הגמרות שלנו, הש"ס המסומן, כתבנו מי כשר להיות שליח להביא גט. המשנה, הקושרים להביא את הגט חוץ מחירש, שוטה וקטן וסומה ועובד כוכבים. נציין מיד, כמו שרשי אומר בגמרא, מפרש לכולהו. אז נמתין. ממשיך המשנה, קיבל הקטן והגדיל, קיבל את הגט מבעל אישה שעומד לגרש את אשתו, ואותו שליח הוא עדיין קטן והגדיל, הוא נהיה גדול, עבר גיל בר מצווה לפני שהוא מסר את הגט לאישה. ועוד דוגמאות דומות, חירש, כלומר קיבל את הגט בזמן שהוא היה חירש, ולפני מסירת הגט לאישה ונתפקח, סומה ונתפתח, שוטה ונשתפה, עובד כוכבים ונתגייר. בכל המקרים האלו פסול. מה משותף לכל המקרים? שבזמן מינוי השליחות הם היו אינם ראויים לכך. אבל אם נראה עוד סדרה כזאת, אבל ההתחלה של כל אחד מהדוגמאות, השליח היה כשר, פיקח ונתחרש וחזר ונתפתח. זאת אומרת, גם בהתחלה הוא היה ראוי להיות שליח, וגם בשעת מסירת הגט היה ראוי להיות שליח, רק באמצע הוא היה במצב של פסול, פתוח ונסתמה, איבד את החוש הראייה וחזר ונתפתח, שפוי ונשתתה וחזר ונשתפה, כשר. זה הכלל, כל שתחילתו בסופו בדעת, כשר. בתחילת המשנה היה רשימה של אנשים שהם פסולים להביא את הגט. בשלמה חירש, שוטה וקטן, דלב בני דעה נינו. ורשי כותב, דלב בני דעה נינו וגבי שליחות איש בעינן, ולא קטן, דשליחות נפקא לן ויקחו להם איש שא לבית אבות. ומהפסוק הזה לומדים, אחד לוקח לכולן. זה דוגמה של שליחות. אז מאחר שיש ניגודים פה, יש איש מול קטן, קטן כידוע אינו בעל דעת, אז איש הוא בעל דעת. לכן להיות שליח אתה צריך להיות בעל דעת, ולכן חירש, שוטה וקטן, שהם אינם בני דעה, פסולים. חזרה לגמרא, עובד כוכבים, נמי דלב בר היתרה הוא. בתור גוי הוא לא שייך לעניין גיטין, כאילו להיות מותר על ידי גירושין. אז הוא לא שייך להיות שליח על כך. כלומר, אם אתה לא שייך לעניין, אתה לא יכול להיות גם שליח לאותו עניין. וכך רש"י מתבטא בסוף שורה ראשונה בשורות הרחבות מתחת לגמרא, ובמידי דלנפשי לא חזי, דבר שלעצמו לא ראוי, לא שייך, לא מצי למעבד שליחותה לאחרני. אתה לא יכול להיות שליח למישהו אחר באותו עניין. אז הסברנו בינתיים חירש, שוטה וקטן, וגם עובד כוכבים. אלא סומה, עמי לא, למה סומה לא יכול להיות שליח? וכאן אנחנו רואים סימון חדש, משולשים, ובשוליים תחת הכותרת נושא סלש מפנה, שני הסברים למה סומה פסול כשליח הגט. אז אמר רב ששת, לפי שאינו יודע ממי נוטלו ולמי נוטנו. מתקיף לרב יוסף. אתה אומר כך שזה החיסרון שבסומה. איך סומה מותר באשתו? איך בני אדם מותרים בנשותיהם בלילה? אלא בתביעות עינה דקלה. הכירות שיש לסומה עם אדם שעומד מולו דרך קולו. אז וזה מספיק, הרי אנחנו מתירים סומה להיות עם אשתו, ולא חוששים שהיא אישה אחרת, כי הוא מכיר את הקול שלה. החנמי גם סומה כשליח גט בתביעות עינה דקלה. אם במקרה אותו סומה מכיר את המשלח, הוא מכיר את האישה בקולותיהם, למה שלא יכול להיות שליח? אלא מרב יוסף, המשנה שלנו שפוסלת סומה מלהיות שליח, כי המשנה שלנו בחוץ לארץ עסקינן. היא עוסקת בחוץ לארץ. דבי למימר שליח שמביא גט מחוץ לארץ, הוא צריך לומר, כפי שלמדנו רבות במסכת שלנו, בפניי נכתב ובפניי נחתם, ולא מציא למימר. הוא לא יכול להגיד שבפניי, כלומר אני ראיתי את הכתיבה ובנוכחות שלי אני ראיתי את החתימה, כי לא בעורייה. המלא הבאי, הוא מקשה למעטה. פתוח ונסתמה, מי שהיה בעל ראייה, אבל אחר כך איבד את הראייה. דמצי אמר, הוא יכול להגיד בפניי נחתם, בפניכם, נחתם הכי נמי דקשר, בגלל שיש לו את יכולת, זה אומר שהוא קשר, והקטני פתוח ונסתמה וחזר ונתפתח קשר. חזר ונתפתח אין, רק מקרה שהוא חזר לקשרות בסוף אין, אומרים כן. רק אז קשה לשליחות, לא חזר ונתפתח, לא, אפשר לדייק, וזה מה שאביי עושה כדי להקשות על רב יוסף, שהוא לא חזר ונתפתח, למרות שהתחיל במצב כזה שהיה יכול להגיד בפניי נחתם, בפניי נחתם, זה לא מספיק, ולפי רב יוסף היה משתמע שזה כן מספיק. הגמרא עונה, כמו רב יוסף, הוא הדין דאף אגב דלא חזר ונתפתח, הוא עדיין קשר, כי הכל תלוי ביכולת שלו להגיד בפניי נחתם, בפניי נחתם. אז למה המשנה לא נקטה בדוגמה כזאת כדי להראות קשרות לשליחות? ואיידי דקטני שפוי ונשתתה וחזר ונשתפה. בעניין שוטה, תמה דחזר ונשתפר, למה שם הוא קשר? כי הוא חזר לשפיות, הלא חזר ונשתפר, לא, אם הוא היה שפוי ונהיה שוטה עד הסוף, אז הוא פסול, תננמי פתוח ונסתמה וחזר ונתפתח. אבל שוב נדגיש, גם אם לא חזר לראות, הוא קשר. אמר רב אשי, די קנמי דקטני, מדיוק הלשון שמשנה אפשר גם להבין כך, זה הכלל, כל שתחילתו וסופו בדערת כשר. תשימו לב, המשנה נותנת כלל שהסוף צריך להיות בדעת, ולא קטני כל שתחילתו וסופו בכשרות כשר. שמע מינה שהמשנה עצמה מדויקת כמו רב יוסף. אולי נחזור על מה שנאמר. אם היה כתוב כל שתחילתו וסופו בכשרות, אז כשרות לעניין שליח צריך להיות בר ראייה, פתוח, זה הלשון של הגמרא. ואם היה כתוב תחילתו וסופו בכשרות, הייתי מצפה שגם יהיה בר ראייה בסוף, אבל זה לא כתוב, כתוב רק תחילתו וסופו בדעת. אז אדם סומה הוא תחילתו בדעת, וגם אם הוא לא חזר להיות בר ראייה, הוא עדיין סופו בדעת, ולכן הוא קשר, גם אם הוא לא חוזר לראות. כי מספיק שבהתחלה, מאחר שמדובר במשנה שמדברת בחוץ על הארץ, צריך להיות האפשרות להגיד בפניי נחתם, בפניי נחתם, וזה מספיק. אני רוצה להדגיש לקראת הסוגיה, לקראת בהמשך השיעור, לא נראה את זה מיד, אבל נדגיש שרב יוסף מעמיד את המשנה שלנו בחוץ לארץ. אנחנו גם נגיד כבר עכשיו שהמשנה שלנו במסגרת המשך השיעור נקרא רישה. המשנה הבאה כוללת בתוכה עוד כמה בבות, והם נקראים המציאתה והסיפה. ולפי רב יוסף, כעת הרישה של המשניות, המשנה שלנו והמשנה בעמוד ב', הרישה מדובר בחוץ לארץ. חזרה להמשך הגמרא. באו מיני מרבי עמי, עבד, מהו שיעשה שליח לקבל גט אישה מיד בעלה? דהיינו, בקבלת הגט על ידי העבד, האישה תהיה מגורשת. זה נקרא שליח לקבלה, שהאישה ממנה שליח לקבל עבור הגט. אז השאלה, האם עבד יכול להיות כזה? הסימונים שאנחנו נראה עכשיו כולל מספרים רומאים במויינים, 1 ו-2, והפס הכפול, שתי גישות עם עבד כשר, כשליח לקבל גט אישה. נמשיך בגמרא, אמר לו, זה רבי עמי, מתקפסי לי, לא בין כוכבים, במשנה שלנו ראינו שגוי הוא פסול להיות שליח להביא גט. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', נכלל דעבד כשר. אפשר לדייק שעבד הוא יהיה כשר להיות שליח לגירושין. רש"י כותב בשורה הראשונה, מכלל דעבד כשר וכי איך היא דקשר להבאה, להיות שליח להתגרש. זה, מה זה להביא? זה מכיוון הבעל להביא את הגט לאישה, כך כשר לקבלה, להיות שליח להתגרש, שאין חילוק טעם ביניהם. אין פה סיבה או בסיס לחלק בין שליח להבאה, לפעמים קוראים לזה גם שליח להולכה, לשליח לקבלה. ממשיכים בגמרא, אמר רב אסי אמר רב יוחנן. מיד אנחנו גם רואים צורת משולש, ואנחנו מציינים במבנה בשוליים הבלקת שמו של רב יוחנן. זה יהיה לזה משמעות להמשך הגמרא. כעת רב אסי מצטט רב יוחנן, ובשליש עמוד בערך אנחנו נראה רבי חייא בר אבא מצטט את רבי יוחנן. פה רבי יוחנן אומר, אין העבד נעשה שליח לקבל גט לאישה מיד בעלה. ובהמשך אנחנו רואים שוב פעם אצל המשולש, אין העבד נעשה שליח לקבל גט אישה מיד בעלה, עם אותו נימוק, לפי שאינו בתורת גיטין וקידושין. עבד לא שייך הדינים האלו של גיטין וקידושין, לכן לא יכול להיות שליח על כך. אז עוד פעם בגמרא, אמר רב אסי אמר רב יוחנן, אין העבד נעשה שליח לקבל גט לאישה מיד בעלה, לפי שאינו בתורת גיטין וקידושין. אז אנחנו כפי שהתכבדנו במספור וסימונים, ראינו מקודם רבי עמי שדייק שעבד כשר, וכאן רב אסי בשמו של רבי יוחנן, אין העבד כשר. קושיה, תשימו לב, מסומן השורות הבאות כקושיה ארוכה. מה כפלה רבי אלעזר? תמה במילתא דלתא. אז אתה אומר שהפסול הוא בגלל שזה תחום שהוא לא שייך בו, כלומר גיטין וקידושין. המילתא דאיתא כשר, אבל תחום שהוא כן שייך בו הוא יהיה כשר, למרות שהוא לא ישראל. עבד זה קטגוריה בפני עצמו, הוא לא גוי גמור, הוא גם לא ישראל גמור, הוא עבד. אני לא כעת נכנס לפרטים בקשר לתבילה וכולי, מצוות כמו אישה, חלק גדול מכם כבר מכירים את זה. אבל הוא אינו ישראל, אבל אנחנו אומרים, בתחום שהוא שייך בו, למרות שהוא לא ישראל, הוא יכול להיות שליח. שואל את הגמרא, שואל רבי אלעזר, והעובד כוכבים, והקוטי, גם הם אינם ישראל, דאיתנהו בתורת תרומה דנפשיו, המושג של הפרשת תרומות שייך לגבי מה שגודל אצלם, זה תרומה דנפשיו, דתנן העובד כוכבים והקוטי, שתרמו משלהם תרומתם, תרומה זה נחשב תרומה, ו... אז אסור לזרים, הכהן יכול לאכול את זה. כותב רש"י שתרמו את שלהם, תרומתם תרומה, ואסורה לזרים. תסבר התנא פה בדעה, אין קניין לעובד כוכבים בארץ ישראל להפקיע מקדושת מעשר, והקדש לעובד כוכבים, הקדש, כדי להפינן מפסוק, מאיש איש, לרבות את העובד כוכבים שנודרים לדרים ונדבות כישראל. אז יש כאן דוגמה ותחומים שהם אינם ישראל, ובכל זאת הם שייכים. הם שייכים בהפרשות תרומות ומעשרות, הם שייכים בהקדש. ממשיך הגמרא, אולי רק נקדים בעל פה מה היינו מצפים. אם מדובר לפי מה שרבי יוחנן, רב אסי רבי יוחנן אמר מקודם, למה עבד לא שייך להיות שליח? בגלל שהוא לא בתחום. אבל אם הוא היה בתחום, למרות שהוא לא ישראל, אז הוא כן היה יכול להיות שליח. אז אפשר מדברי רבי אסי להגיד איזושהי כלל, שאם אתה שייך בתחום מסוים, למרות שאתה לא ישראל, אתה יכול לשמש כשליח. והרבי לזר בונה קושייתו כעת להראות, הנה גויים קוטים הם שייכים בהפרשות תרומות ומעשרות, ותנן ממשיך הגמר ואומר, עובד כוכבים שתרם של ישראל אפילו ברשות אין תרומת התרומה, למרות שהוא שייך בדבר, הוא לא יכול להיות שליח על כך. מה הייתה, מה, למה הפרשת הגוי מפירות ישראל, אפילו ברשות הישראל, לא תופס? לאו משום דכתיב, גם אתם. מה אתם ישראל? אף שלוחכם ישראל. ואם כן, אומר רב אלעזר בקושתו, זה בא להפוק גם עבד, אפילו אם כן שייך בדבר. אז זה בניגוד ל... למשמעות דברי רב אסי אמר רבי יוחנן. לפיו, כפי שאמרנו ונחזור על זה עוד פעם, אם אתה שייך לתחום, גם אם אתה לא ישראל, היית יכול כן להיות שליח. הגמרא עונה, אמרי דבי רבי ענאי, לא. מה שנדרש בקושיה מהפסוק, גם אתם, כלומר אף שלוחכם ישראל, לא. מה אתם בני ברית? אף שלוחכם בני ברית. מה צריך להיות בשליח כדי להיות שליח? כי מהפסוק הזה גם אתם, אנחנו לומדים על שליחות, והפסוק מלמד אותנו שהשליח צריך להיות בן ברית. זה להפוקי רק גויים שהם אינם נימולים, ברית כמו ברית מילה, הם אינם נימולים, ושונה מעבד שהוא כן בן ברית. עבדים הם נימולים, אבל נכון, הם לא ישראלים יהודים גמורים, אבל הם גם לא גויים. ועוד פעם, ממה שלמדנו כאן בתשובה, כמו דברי רב אסי אמר רבי יוחנן, רק בגלל שעבד אינו שייך לקידושין וגירושין, לכן הוא לא יכול להיות שליח בדבר, אבל אם הוא היה שייך לעניין, הוא היה כן יכול להיות שליח. אמר רב חייא בר אבא, ממשיך הגמרא, אמר רבי יוחנן, אנחנו סימנו את השורות הבאות כדברי רבי יוחנן, אין העבד נעשה שליח לקבל גט אישה מיד בעלה לפי שאינו בתורת גיטין וקידושין. ואף על פי ששנינו, וכאן אנחנו נמשיך בעוד שתי שורות שנמתין להסבר אחר כך. רק נקרא אותם ולא מיד נבין. ואף על פי ששנינו, הרי את שפחה ובלדה בן חורין, אם הייתה עוברה, זכתה לו. העובר יהיה בן חורין. מי אם הייתה עוברה זכתה לו? השאלה פה, מה עניין שחרור? הנושא של שפחה ובלדה זה עניין של שחרור עבדים. מה עניין שחרור אצל גט אישה? שאמרנו מקודם, אף על פי ששנינו. כלומר, רבי יוחנן דיבר על העובדה שעבד לא יכול להיות שליח לקבל גט אישה. מה הקשר בין זה לעניין של שחרור עבדים? וכאן תשימו לב, יש כאן תשובה ארוכה שממשיך עד המשנה. כי עת הרב שמור ביהודה אמר, רבי יוחנן תלתי אמר. רבי יוחנן אמר שתי הלכות. הוא אמר שני דינים. אחד, בניין גט אישה. ועוד דין אחר. ועל אותו דין אחר, אמר את ההמשך, אף על פי ששנים וכו'. והיינו מילתא אחריתי. עכשיו אנחנו אמרנו הפירוש בעל פה, נלמד כעת ביחד דברי רשי. רבי יוחנן תלתי אמר, חדה הדגת אישה ועוד אחריתי. ואמרתי אחריתי כאמר אף על פי וכולי. והיינו מילתא אחריתי. נראים דברים שהעבד מקבל גט שחרור לחברו. אז עכשיו אנחנו נחזור לגמרא ונחזור גם על המהלך שראינו עד כה. רב חייא בר אבא אמר, רבי יוחנן אמר דין ברור שעבד לא יכול להיות שלך לקבל גט אישה מיד בעלה, ונימק את זה, ועוד הוסיף דבר סתום, ואף על פי ששנינו וכו'. רב שמואל בר יהודה כעת אומר שזה נראה סתום אבל בכלל לא, פשוט רב יוחנן הוציא מפיו שתי הלכות, אולי אפשר לומר אפילו שתי הלכות לא קשורות זו בזו. אחד, כמו שאמרנו לגבי עבד להיות שליח לגט אישה שהוא לא יכול להיות, ועוד הלכה, מה שהיה חסר לנו זה נקרא דברי פתיחה או ההקדמה לאותו הלכה שנייה. ועכשיו אנחנו ניגש לזה. אז רב שמואל ביהודה אומר לנו שרבי יוחנן אמר שני דברים, וכך הם. נראים דברים שהעבד מקבל גט לחברו מיד רבו של חברו. זה הדין השני שרבי יוחנן אמר. אמרנו מקודם שהיה איזה משפט סתום. זה התוכן של אותו דין שני. ואז אנחנו נראה מה הקשר עם הסיפור הזה של השפחה ובלדה, עוד מעט נראה. אז מה הדין השני הזה? שזה כך, שנראים שעבד בהלכות שחרור עבד. עבד הוא, כמו שאמרנו, קטגוריה בעצמו. כשעבד משתחרר, וזה על ידי קבלת גט שחרור, העבד הופך להיות בן חורין. מה זה בן חורין? ישראל גמור. והנקודה הראשונה פה שנאמר בדין השני, שהעבד מקבל גט שחרור לחברו, לעבד אחר, מיד רבו של חברו. אז מה יש כאן? יש כאן שני אדונים, שני יהודים, שלכל אחד יש לו עבד, הוא בעלים של עבד. עבד של הישראל הראשון יכול להיות שליח לקבל גט שחרור עבור העבד השני. איך זה עובד? האדון של העבד שני כתב גט שחרור לשחרר את עבדו, והוא נותן את הגט הזה לעבד של הישראל הראשון. אבל לא מיד רבו שלו. אם יש ישראל אחד ולא יש שני עבדים, עבד אחד לא יכול לקבל מיד האדון גט שחרור עבור חברו העבד השני. שניהם של אדון אחד, אז עבד אחד לא יכול לקבל גט שחרור עבור חברו. ואם לך שחדם לומר זו הלכה שנויה, שאם מישהו רוצה להתקיף מה שאמרנו ולקשות על מה שאמרנו, שיש הלכה שנויה, אם הייתה עוברה זכתה לו, זה מה שציטטנו מקודם, זה מה שראינו למעלה, אמרנו זה בכלל סתום, והנה אנחנו משחילים את הציטוט הזה לתוך הדיון הנוכחי, וזה יהיה בעל משמעות ודי ברור מה זה עושה כאן, שזה יכול להיות אולי בסיס לקושיה, שאם יש אדם שיש לו שפחה בהיריון, והאדון אומר שאת שפחה, והוולד שבתוכך הוא יהיה בן חורין, אם הייתה עוברה זכתה לו, זה משמע שגם אם יש רק אדון אחד ויש לו שני עבדים, עבד אחד יכול לקבל שחרור עבור העבד השני. וכדי שהשאלה הזאת, הקושיה הזאת מהשפחה הזאת יהיה בעל משמעות, צריכים לקבוע שהשפחה והעובר הם כאילו שני גופים. ואז יש לנו קושיה, לפני כן אמרת שאם יש אדון אחד ושני עבדים, אחד לא יכול לקבל שחרור עבור שני. כאן האדון פונה לשפחה שעומדת בפניו, והוא אומר לה כאילו את תמשיך להיות שפחה, ודרכך העובר יהיה בן חורין. אז וזה, אם אדם יקשה בצורה כזאת, אמור לא ממשיך הגמרא, תענה לו. שני גדולי הדור פירשו את הדבר, רבי זירא ורב שמואל ברב יצחק. אני אומר כאן מראש שזה לא כמו בסוגיה רגילה שיש איזה שני מהלכים, שני דינים, שני גישות שונות. לא, יש אמירה ובהמשך הסבר לאמירה. אז שניהם, רבי זירא ובשמור בר יצחק, הסבירו. חד אמר, המני, מה שצוטט פה שאדם אומר לשפחה, שאת שפחה ובלדך בן חורין, רבי היא. זה לפי שיטת רבי דאמר, המשחרר חצי עבדו קנה. יש לאדם עבד והוא משחרר חצי, אז זה תופס. העבד קונה את חצי השני שלו. אני אומר רק לדוגמה שבמצב כזה, במקום שעבד יהיה משועבד לעבוד אצל האדון כל ימות השבוע, אז הוא יעבוד לאדון בסירוגין, יום אחד עבור האדון ויום אחד עבור עצמו. וחד אמר, כאן זה לא איזו גישה שנייה, הוא בא להסביר מה שאמרנו עכשיו. מה הייתה עמד רבי בהה? כסבר את הדין של רבי שמשרר חצי עבדו קנה, אנחנו העתקנו אותו למקרה של השפחה ועוברה. ומה ההסבר? מה הקשר בין שניהם? אז מה הייתה אמר ברבי בהא? כסבר, עובר ירך אמו הוא. ולא כמו שחשבנו בקושיה שהם שני גופים. לא, העבד הוא המשך, הוא כמו רגל אמו, ונעשה כמי שקנה לה אחד מאיבריה. ולכן זה דבר שתופס. אז וזה לא דוגמה לשני עבדים נפרדים של אדון אחד. במקרה כזה שני עבדים נפרדים שהם שייכים לאדון אחד, עבד אחד לא יכול לקבל מאדון גט שחרור עבור חברו העבד השני. המשנה, אף הנשים שאינן נאמנות לומר מת בעלה, סוגיה שלמה במסכת יבמות, שבדרך כלל אנחנו מאמינים לעד אחד שאומר שמעיד לטובת אישה נשואה שמת בעלך, ואז על פי העדות הזאת האישה יכולה להתחתן עם בעל חדש. כמובן אנחנו לא נכנסים לכל פרטי הפרטים על סמך מה הדבר נאמר. בכל אופן יש כזה דין שאפילו עד אחד, אפילו זה כולל גם אישה, אבל בתחום הזה של מסכת, מה שאמרנו ממסכת יבמות, יש נשים שאינה נאמנות לומר מת בעלה. אז אותם נשים שאינם נאמנות, וזה כולל, אנחנו נראה את הרשימה הזאת, מי הן שאינה נאמנות לומר מת בעלה, נאמנות להביא את גיטה. והנה הרשימה: חמותה ובת חמותה, זה גיסות, וצרתה, זה שני אחים שכל אח יש לו אישה, סליחה, צרתה, טעיתי, זה איש אחד שיש לו שתי נשים, אז הנשים ביחס אחת לשני נקראים צרות, אז אחת מהם לא יכולה לבוא ולומר מת הבעל. זה גם בעל של עצמה, היא אינה נאמנת. ויבימתה, זה המקרה של שני אחים, לכל אחד יש אישה, אז אשת, נגיד יש אשת, יש רובן ושמעון אחים, אשת רובן לא יכולה להעיד ששמעון מת, ובכך להתיר את האשת האח השני. הוא בת בעלה, אם יש אדם שהוא כעת נשוי אבל היה לו אישה אחרת וממנה נולדה בת, הבת הזאת לא יכולה להעיד על מות מות בעלה של האישה הנוכחית, כלומר היא אינה נאמנת. מה בין גט למיטה? למה לעדות מת בעלה אינן נאמנות, ובקשר לגט היא יכולה להביא את הגט ולמסור את זה לאישה? שהכתב מוכיח זה לא רק על פי הבלבד, אלא יש גם מסמך שהיא מוסרת, וזה נותן אימון ואפשר לסמוך עליה. האישה עצמה מביאה את גיטה, ובבד שהיא צריכה לומר בפני נחתם, בפני נחתם. מקרה אולי מרים גבות, בכל זאת זה קיים, שאישה שעומדת להתגרש, היא, לפני שהיא מתגרשת, היא עצמה שליחה להבאת הגט. אז תשאלו, היא מביא מה? היא מביאה את הגט לעצמה. נכון, זה נכון, אבל הגמרא תרחיב על זה בהמשך, והכל טוב יפה, אך בתנאי שהיא תגיד בפניי נכתב ובפניי נחתם. רש"י על המשנה מתייחס לנשים האלו שאינם נאמנות. כותב רש"י על המשנה, חמותה או בת חמותה, בכולו, בקשר לשש אל חמשת הנשים הללו, מפרש ביבמות, דסניאן, לא שם סינה, דסניאן לה, החמות שונאת לקלה, לדוגמה, ומכוונות לכלכלה. איך אומרים היום? לסדר אותה, אבל ממש, לקלקל אותה. ואין נאמנות להעידה שמת בעלה. נקרא, לדוגמה, החמות אומרת שזה בעצם הבן שלה שהוא בעל קלתה, היא באה ואומרת שהוא מת, ומה מטלתה? שהקלה תתחתן עם גבר שני, ואותה עדות היא שקרית, באמת הבעל לא מת, אז בינתיים הקלה הספיקה להתחתן עם גבר שני, ומיוחד אם נולדו ילדים הם ממזרים, וזה קלקול גדול. אז הנשים האלו, אנחנו נקטנו רק בדוגמה אחת מתוך חמשת הנשים, כל אחד מהם מסוגלות להעיד שקר, להגיד מת בעלה כדי שההיא תתחתן עם גבר שני ויתברר אחר כך שהבעל עוד בחיים, וזה מקלקל אותה. אנחנו חוזרים לגמרא עם קושיה, והתניא, כשם שאין נאמנות לומר מת בעלה, כך אין נאמנות להביא איתה. הדגשנו גם באופן קולי וגם באופן חזותי, אין נאמנות. בואו נשווה את זה עם מה שנאמר במשנה, כפכבנו, וגם יש לנו חיצים מצד הגמרא. במשנה כתוב אותם נשים נאמנות להביא את גיטה, פה כתוב אין נאמנות להביא גיטה. מיד אנחנו רואים שימוש בגמות שלנו של צורת בית, ובשוליים כתבנו תחת הכותרת נושא סלש מבנה שתי גישות הפוכות ליישב בין משנתנו לברייתא, דנשים שאינה נאמנות לומר מת בעלה, אם נאמנות להביא גט. חזרה לגמרא, אמר רב יוסף לא קשיא כאן, כלומר במשנתנו שראינו נאמנות בארץ, שהבאת הגט הוא בארץ ישראל, כאן הברייתא שנה אומר אין נאמנות בחוץ לארץ, והוא מנמק ומסביר. בארץ דלאו הדיבורה דידה כסמכינן, כידוע בהבאת גט בארץ ישראל לא מחייב מן הדין אמירת בפני נכתב ובפני נחתם, לא אין צורך לומר את זה, וזה הכוונה, לא לאו הדיבורה דידה כסמכינן, מהמנה היא נאמנת לומר, אם היא כבר אומרת בפני נכתב בפני נחתם, היא נאמנת, כי היא לא באמת סומכים, לא צריכים, לא נזקקים לאמירתה. בחוץ לארץ, דיבורה דידה כסמכינן, הבאת גט מחוץ לארץ, בלי, על ידי שליח, בלי בפני נחתם, בפני נחתם, פשוט לא קשר, לא מהמנה. כשאנחנו באמת זקוקים לאמירתה, אז לא סומכים עליהם. יכול להיות שאפשר לומר, כמו במת בעלה, אנחנו לא מתירים את האישה להתחתן בלי האמירה הזאת. אז זה גם מקרה שסומכים עליה. אז במקרה שסומכים עליה, אנחנו למדנו שאין לסמוך על חמשת הנשים האלו. אז, וזה הבסיס או הרקע של הברייתא שהובא בגמרא שאין נאמנו, כי מדובר בהבאת גט על ידם מחוץ לארץ. אמר לי אבי, אדרבה, איפכה מסתברה. בארץ איפכא מסתבר כאילו בניגוד לרב יוסף שאמר שבארץ ישראל נאמנות להביא את הגט, הוא אומר דווקא ההפך. בארץ תהי עתי בעל מערער. אם יבוא בעל ויגיד, לא כתבתי, זה גט מזויף. משכחינן בי, אנחנו מקבלים דברי הבעל. תאיקה למימה, לקיוקולה כמכוונה. בזה שהיא, אחת מהנשים האלו, מאשרת את הגט. מה מטרתה? להתיר אותה להתחתן עם גבר אחר, ואחר כך יבוא הבעל וירר, ומתברר אחרי שאנחנו סומכים על ערעור הבעל, מתברר שהיא לא הייתה גרושה, היא מתקלקלת, כפי שהסברנו מוקדם יותר, היא בעצם עדיין אשת איש, ובינתיים הספיקה להתחתן עם גבר אחר. אז בארץ ישראל יש סיכוי מצד אותן נשים לקלקל אותה, והקלקול הזה הוא ייווצר על ידי כך שבסופו של דבר אם הבעל יבוא ויראה אנחנו נשגיח בדבריו. בחוץ לארץ, הבעת גט בחוץ לארץ, ואנחנו אמרנו ולמדנו רבות שהשליח אומר בפני נחתם, בפני נחתם, האמירה הזאת היא בין היתר הוא גם קיום השטר, הוא אישור החתימות, בין היתר גם עדות על כך שהכל נעשה לשמה. והכוח הזה שעומד מאחורי האמירה בפני נחתם בפני, הוא כל כך, כל, 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 כל כך חזק. דיעתי בעל מערר, אם אחר כך יבוא בעל ויערר, לא כתבתי, ואז שמענו שהשליח אמר בפני נחתם בפני אתכם, לא משכחינן בי, אנחנו לא שמים על הבעל במקרה כזה. מהנה, כי המנגנון של הקלקול לא קיים, הסברנו מקודם. הקלקול מבוסס על כך שהבעל יבוא אחר כך ויגיד לא כתבתי, ומתברר שהיא עדיין אשת איש. אבל בעבד גט מחוץ לארץ, והיא אומרת בפני נפלה נחתם, זהו, זה גט לכל דבר, ובעל יבוא אחר כך לא כתבתי, לא משכחינן בי, היא נשארת גרושה ומותרת לאותו בעל שני, ואין פה מצב או תסריט של קלקול. תניה כבתי דאביי, שמה שאביי טען, הנאמנות של אותן נשים זה רק כשמדובר בהבת גט על ידם מחוץ לארץ. בואו נראה הברייתא שמסייע לדברי אביי. רב שמעון בן אלעזר אומר משום רבי עקיבא, אישה נאמנת להביא גיטה מקל וחומר, ומה נשים שאמרו חכמים אין נאמנות לומר מת בעלה? תם רשימה של חמשת הנשים ששונאות נאמנות להביא גיטה. היא האישה עצמה שנאמנת לומר מת בעלה, באותם הלכות שלמדנו במסכת יבמות, אישה יכול להגיד מת בעלי, ועל סמך האמירה הזאת היא תתחתן עם גבר שני. אז היא שנאמנת לומר מת בעלה, אינו דין שנאמנת להביא גיטה. אז אישה יכול להביא את הגט של עצמה. אנחנו ממשיכים לדף חבדלי, וממקום שבת עשית פה קל וחומר והתחלת מהנשים שאינם נאמנות לומר מת בעלה, אז מה להלן בעניין הנשים שאמרו? זה מה שראינו במשנה, אנשים שאמרו שאין נאמנות לומר, סליחה, אני לא דייקתי מספיק בביטוי הזה, נשים שאמרו, ראינו בברייתא ארבע שורות מסוף עמוד ב' הקודם. ומה לגבן, מה להלן צריכות שיאמרו בפנינו נחתם, בפנינו נחתם? וזה לא ראינו עד עכשיו, אבל זה מלמד שמדובר בחוץ לארץ. מתי חייבים להגיד בפני לפני אתכם? זה בגט שמביא מחוץ לארץ. אף היא, האישה עצמה, צריכה שתאמר בפני נחתם, בפני נחתם. וזה הסיוע, מה שנאמר מקודם, תניא קבעתא דאביי, שמתי אנחנו אומרים שהנשים האלו השונאות נאמנות, זה כשמדובר בגט שבא מחוץ לארץ. ואיך אנחנו רואים את זה? עוד פעם נגיד, כי כתוב, מוזכר פה הצורך להם, ואומר בפני נכתב, פניכתם שזה מאפיין גט שמובא מחוץ לארץ. וגם רש"י, בשורה שנייה, כתבנו עוד ברש"י כאן, בחפדה לדמוד א', הוא כותב, ומדקתני בברית אמר להלן צריכות שיומרו, וכו', זה בפני נכתם, שמע מינה בחוץ לארץ עסקינן כאביי. ממשיך הגמרא, אמר רב אשי מתניתין נמי דייקה, שנאמנות הנשים האלו השונות זה רק בחוץ לארץ. דקתני, האישה עצמה מביאה גיטה ובבד שתהי צריכה לומר וכולי בפני נחתם בפני נחתם. שמע מינה, שמורים מכאן שהסיפה של המשנה, אותו משנה מדבר על חוץ לארץ, ממילא הפסקה שקדם לו שדובר בנשים השונאות גם כן כמו אביי מדובר בחוץ לארץ. שואל את הגמרא ורב יוסף, מה דעתו לאור כל מה שנאמר? מה שיוצא זה כך, רישה זה המשנה בחב ג' עמוד א', וסיפה זה הקטע האחרון שהזכרנו, האישה עצמה, זה המשנה בחף ג' עמוד ב', הסוף של המשנה דיבר על אישה עצמה בחוצה לארץ. הרישה בחף ג' עמוד א', רב יוסף עצמו בשורה הרביעית בשורות הרחבות בחף ג' עמוד א', הוא מעמיד שהכה במאי עסקינן בגט שמובא בחוץ לארץ, בסוגיה שפתחנו השיעור שלנו היום בעניין סומה, למה הוא פסול להביא גט, כי מדובר בצורך לומר בפני נחתם פנחתם. אז זה הרשת של המשנתנו שהתחיל בדף חפתים למד א', מדובר בחוץ לארץ. אז המבנה הוא קצת בעייתי, יוצא כך, רשת וסיפה בחוץ לארץ, מציאתה בארץ. לפי רב יוסף, הקטע הזה של הנשים השונאות בניגוד לבעיה, זה מדובר בארץ ישראל. זה היה פירוש של רב יוסף בעניין משנתנו, שבמשנתנו שאמרנו שהן נאמנות בגלל שלא הדיבורה דידה קסם חינן, זה שהיא לא צריכה להגיד בפני נחתם פני נחתם, זה בארץ ישראל. אז האם נגיד כך שהרישה והסיפה בחוץ לארץ ומציאתה בארץ? הגמרא עונה בלית ברירה, אין רישה וסיפה בחוץ לארץ מציאתה בארץ. רק נציין שזה בדרך כלל דבר שאינו רצוי, שהמשנה תהיה מחולקת בצורה כזאת, אבל כך נראה לפי רב יוסף, כך צריכים לומר. ובכן, אחרי שרב יוסף מכיר או מודה על כך שרישה וסיפה בחוץ לארץ מציאתה בארץ, הגמרא שואלת ממאי, מה ההוכחה שהמציאתה מדובר בארץ ישראל? מי, והוא עונה, מדקתני, מה בין גט למיטה? והמשנה עונה שהכתב מוכיח. זאת אומרת, בבניין מיטה אמרנו שהנשים האלו אינם נאמנות, בניגוד להבאת גט שכן, כי בהבאת גט יש את המסמך שמסייעת לכך שהיא גרושה. זה מה שכתוב במשנה, ולא קטני שהכתב הוא פה מוכיח. פה הכוונה לאמירה של השליח בפני נחתם בפני נחתם. לא כתוב במשנה פה גם כן, כתוב רק שהכתב מוכיח. סימן שלא מדובר בחוץ לארץ. כי אם היה מדובר בחוץ לארץ, בנוסף לכתב, לגט שהיא מחזיקה, יש גם את האמירה שבפני נחתם, בפני נחתם. האישה עצמה מביאה וכולי, וראינו במשנה, ובבד שהיא צריכה לומר בפני נחתם, בפני נחתם. כעת יש דיון ער, וכתבנו בשוליים תחת הכותרת נושא, להסביר המשנה, מהו המקרה שאישה עצמה מביאה כיתה, וצריכה לומר בפני נחתם, ובפני נחתם, הרי מיד שמגיע הגט לידה, היא לכאורה מתגרשת. תחת הכותרת מבנה, השתמשנו בפס כפול להבליט קושיות, וגם דחיות, והמשולש מבליט תשובות וניסיונות להסביר את המשנה. אז אנחנו פותחים עם קושיה. מה זה שהאישה עצמה מביאה? אישה? מחימתי גיטה לידה איגרשלה. היא מיד מתגרשה, מדובר פה בבעל שמסר לידי אשתו הגט. אז באותו מקום שהיא מקבלת את הגט, באותו מקום במדינת הים, היא מתגרשת. מה זה הצורך שלה לומר בפני נחתם, בפני נחתם? רש"י כותב, מכי מטה גט לידה במקום שקיבלתו במדינת הים בגושלה, והיא באה למקלי לגט, אם היא רוצה למשל לשרוף את הגט, מגורשת היא ואינה צריכה להביאו בפנינו אלא לראיה בעלמה. ולמה לה לומר בפני נכתב עליו שליח היא? חזרה לגמרא במשולש, שזה תשובה לשאלה הזאת. אמר רב עונה ואומר, הבעל אומר לאשתו, לא תתגרשי בו אלא בפני בית דין פלוני. אז במסירת הגט לידה היא לא מתגרשת מיד. קושיה, סוף סוף כמעט יהתם, איגרש הבא. כשהיא מגיעה לאותו בית דין, זה קיום התנאי. הוא פשוט מסר לה גט בתנאי. ולא משום שהיא שליח, ובכך, שוב פעם, מה זה הצורך לומר בפני נחתם פנתם, שזה מאפיין של שליח? היא לא שליח, היא קיבלה גט על תנאי, ובהגעתה לאותו בית דין, הנה קיום התנאי והיא מתגרשת. אלא, אמר רב הונא בר מנוח, משמי דרבך אברי דרביקה, דאמר לה, כי מתית חתם, הוא הבעל מסר לה את הגט, והיא אומר לה, כשתגיע לשם, את נחי הערה ושקלי, תניחי את הגט על הרצפה, ותרימי אחר כך את הגט משם. אז היא בעצם שליח להולכה עד לשם. וזה מה שחיפשנו מקודם. את האמירה שהמשנה דורשת ממנה בפני נחתם פניהם, זה שייך לשליח, והיא כאן שליח, היא שליח להביא את הגט לשם, וסיום השליחות שלה זה בהנחת הגט על הרצפה. הגמרא שואלת, אי הכי הווילה, המקרה שתיארת עכשיו זה הדבר הבא, תלי גיתך מעל גבי קרקע. ואמר רבה, תלי גיתך מעל גבי קרקע, לא אמר כלום. זה אינו דרך לגירושין. למה? כי התורה מבקשת ונתן, כתוב בתורה, וכתב לה ספר כריתות, ונתן לה בידה. ונתן בידה. איפה כאן הוונתן? זה שהיא מגביה מרימה את הגט מעל הרצפה, אין כאן קיום של הפסוק ונתן בידה, אלא הסבר חדש. דאמר לה, הווה שליח להולכה עד מה תתהתם, עד שתגיע לשם, וכי מה תתהתם, הווה שליח לקבלה וקבלי את גיתך. אז אנחנו לא מסבירים שתרים את הגט מעל גבי קרקע, אלא בהתחלה הוא נתן לה את הגט כמו שצריך, והיא שליחה על הבאת הגט עד לאותו בית דין, וכשהיא מגיעה לאותו בית דין היא מקבלת, כאילו מקבלת מעצמה, היא הופכת מלהיות שליח להולכה להיות שליח לקבלה. הגמרא שואלת, גם כאן יש חיסרון בדיני שליחות, במקרה שתיארנו עכשיו לא חזרה שליחות אצל הבעל. כשאדם ממונה להיות שליח צריך להיות אפשרות שבסיום השליחות השליח יכול לחזור אצל המשלח ולומר סיימתי את השליחות. עכשיו אנחנו נסתכל ברש"י, לא חזרה שליחות אצל הבעל. שליח לא מקרי, אדם לא נקרא שליח אלא המשתלח מזה לזה שראוי לחזור אצל שולחו ולומר עשיתי שליחותך לחברך, וזו אינה ראויה לחזור שראי לא נשתלחה אלא לעצמה, ואחר כך נעשית היא בעל המעשה ובטל השליחות קודם שתחזור. אותו שליחות הראשוני, שליח להולכה, הוא מתבטל לפני שיש אפשרות, אני אומר אפשרות בפוטנציאל, לפני שיש אפשרות לחזור ולדווח על סיום שליחות ההולכה, כי מיד היא הופכת להיות שליח לקבלה. אנחנו חוזרים לגמרא. דאמר לה, מה הפתרון להסביר את הסיפור הזה של אישה עצמה, היא גם שליחה וגם קוים בעל כל דיני שליחות. דאמר לה, הווי שליח להולכה עד מתית התם, וכי מתית התם כשתגיע לשם שווי שליח לקבלה, תמני מישהו אחר להיות שליח לקבלה. אז מה פתרנו פה? כי ברגע שהיא מגיעה לשם היא מסיימת את השליחות שלה בתור שליח להולכה, והיא פוטנציאלית יכולה להגיד, לחזור לבעל ואומר סיימתי את השליחות. זה מה שדרשנו מקודם, חזרה השליחות אצל הבעל, ואז היא ממנה שליח לקבלה מישהו אחר שהוא יקבל את הגט. הניחה למדמר, אישה עושה שליח לקבל גיטה מיד שליח בעלה. זה מה שתיארנו עכשיו, שהאישה היא תמנה שליח לקבלה לקבל את הגט מיד שליח בעלה. זה לא השליח לקבלה הרגיל שאנחנו מכירים, ששליח לקבלה מקבל את הגט מיד הבעל עצמו, אלא היא ממנה שליח אחר להיות שליח לקבלה שיקבל את הגט ממנה, שהיא הייתה שליח להולכה, שהיא האישה עצמה הייתה שליח מכוח השליחות של בעלה, הוא מינה אותה שליח להוליך את הגט, והיא יכולה לפי, יש מאן דאמר שאומר שהאישה יכולה למנות שליח לקבלה לקבל גט מיד שליח בעלה, אלא למאן דאמר יש דעה שחולק על זה, אין האישה עושה שליח לקבל גיטה מיד שליח בעלה. נכון, אישה יכולה למנות שליח לקבלה, רק חוזר מה שאמרנו עוד פעם, אישה יכולה למנות שליח לקבלה, אבל היא, השליח הזה מקבל את הגט מיד הבעל עצמו. אבל שהיא תמנה שליח לקבלה לקבל גט משליח שבעלה, לא עושים כך. אז מה יקרה למאמר? התסריט האחרון, הפתרון האחרון בנוי על כך שהיא כן יכולה, ויש דעה שאומר שלא. אז איך הוא יסביר את המשנה? תשובה, Tama mai, lama sover hamadiyamal hazeh kach שאישה לא יכולה למנות שליח לקבל מיד שליח בעלה משום דעיקה ביזיון דבעל והכה בעל לא כפיד הסיבה לאותו מדרמל שאין אישה עושה שליח לקבל גיטה מיד שליח בעלה כי בזה יש ביזיון לבעל מה זאת אומר ביזיון דבעל? נסתכל ברשי משום ביזיון דבעל וסבור, הבעל סובר, מבזה אותי, שאין היא עצמה מקבלתו. אני מניתי שליח להוליך את הגט לה, וזה לא לכבודה לקבל, שהיא עצמה תקבל את הגט, וזה בעיניי ביזיון. הלכך לא ניחלה, שיש שלוחו מוסר לשלוחה, והיא מסר, לא, הווה גיטה, דלב להכי שדרו הוא לאי, הבעל לא שלח את השליח להולכה למטרה הזאת שמישהו אחר חוץ ממנה שיקבל את הגט. דבשלמה מיד בעל עצמו ששולח גט, היא, האישה, יכולה למנות שליח לקבל את הגט, כיוון דאי הוא גופי מסע לשליח אשתו, הבעל עצמו נותן ביד השליח, הככה זינן דלא קפיד רואים שהוא לא מקפיד על כבודו אבל כל כמה דלא חזינן אם לא מדובר על כך שהבעל עצמו מוסר ליד שליח האישה אמרינן אנחנו אומרים שהוא קפיד הוא כן מקפיד על כך אז הגמרא הסבירה במקרה כזה שהכל מסודר מראש על ידי מי? על ידי הבעל עצמו אז הגמרא אמרה הכה בעל לא כפיד הוא זה שאמרתי השליחה להולכה אחר כך את תמני שליח לקבלה אז רואים שהוא לא מקפיד ולכן זה תופס אבל לא סיימנו הניחה למדי אמר ממשיך הגמרא משום ביזיון לבעל מה שאמרנו שאין האישה עושה שליח לקבל גיטה מיד שליח בעלה זה, אם, זה לפי ההסבר הזה שהחשש הוא משום ביזיון דבעל אלא למען דיאמר למה אין אישה עושה שליח לקבל גט משליח בעלה משום חצרה הבאה לאחר מכאן זה דבר שלמדנו לפני כמה דפים מי עיקה למימר פה ההסבר שאמרנו מקודם מאחר שהבעל מסדר את הכל אז אין כאן בעיה זה לא תשובה לשיטה שמסבירה את הגבלת אישה למנות שליח וכו' שליח לקבל גט משליח בעלה משום חצר הבעלה אחר מכן אז אנחנו נחזור על הדברים האלו דרך רש"י ומשום חצרה הבאה לאחר מכאן דדמיין להדדי מה הסיפור עם חצרה הבאה לאחר מכאן הרש"י מסביר את זה אבל מאוד בקיצור אנחנו קודם נגיד את זה בעל פה אנחנו אחר כך נמשיך ברש"י אם יש גבר שעומד לגרש את אשתו והוא הגבר שם את הגט בחצר של חברו לא חצר עצמו חצר חברו ואחר כך אותו חבר מקנה את החצר לאישה ובתוך החצר יש הגט היא לא מתגרשת בכך כי הבעל הוא לא זה שנותן לה את הגט הוא הניח את הגט במקום ניטרלי בחצר חברו אז אין כאן מסירת גט מהבעל לאישה לכן זה לא עובד למרות ש בסופו של התהליך היא רוכשת את החצר אז המקרה שלנו עם השליח וקבלה שמונה שהיא ממנה כדי לקבל משליח בעלה יש דמיון אומר רש"י דדמיין להדדי שכשזרה גט לחצר חברו ואחר כך קנתה היא החצר הרי הוא הבעל עושה את החצר שליח להוליך. זאת אומרת, הנחת הגט לחצר זה כמו מסירת הגט לשליח של חולה. זה אין גירושין מיידי, הוא מסר את הגט ביד שליח להוליך. והיא כשקנאתו, כי האישה קונה את החצר מיד חברו, הסעתו היא כאילו הופכת את החצר שליח לקבלה. אז עשינו פה הקבלה בין שני המקרים, שני התסריטים. ואם אנחנו נכשיר מצב שאישה ממנה שליח לקבלה מיד שליח הולכה שבעלה, אנחנו נבוא להכשוי מההיא טעמה. אנחנו נבוא להכשיר את המקרה של בעל שהניח גט אשתו בחצר חברו, ואמרנו שזה לא קשר, זה לא קשר לעניין גירושין, ושלא כדין הוא. המקרים, כמו שהסברנו, הם לא לפי ההסבר שאמרנו. חצר לאו משום שליחות את רבי. הכוח של חצר להיות אמצעי גירושין, למשל, זה לא בגלל שהחצר הוא שליח, אלא משום מה הכוח של חצר? משום ידה, משום שהחצר הוא יד של האישה. והאישה אתה דנתינה, במקרה שאדם שם גט אשתו בחצר חברו, באותו שעה לאו ידה הוא. זה לא כאילו הוא שם את זה בחצר שלה. אם היה מדובר בכזה מקרה, וזה דבר שמוזכר הרבה פעמים, שבעל מניח את הגט בחצר שלה, אז היא מיד מתגרשת, כי החצר הוא נחשב ידה. אנחנו חוזרים לגמרא, והסברנו כעת, אנחנו בנקודה של קושיה, איך אפשר שבעל ממנה אותה להיות שליח להולכה, ואחר כך היא תמנה מישהו אחר להיות שליח לקבלה. הרי אם נתיר את זה, אנחנו נבוא להתיר גם המקרה שחצרה באה לאחר מכן, וזה בוודאי לא מועיל. הגמרא עונה, דאמר לה, הבעל אומר לאישה, הווי שליח להולכה עד אמתי התם. ושמה היא אומרת, בפני נחתם, בפני נחתם. וכימתי התם, שווי שליח להולכה. וזה מועיל, זה עובד בגלל שיש הלכה שאומר שליח עושה שליח. וגם יש, גם, זה גם פותר בעיה אחרת שהזכרנו מוקדם יותר, זה גם מצב שהשליחות חוזרת אצל הבעל, כי האישה עצמה היא ממנה שליח אחר להולכה. אז בינתיים היא חוזרת ואומרת שעשיתי את השליחות שלי, וקבלי את גיטך מיני. זה מה שהבעל סידר או ציווה. נחזור על זה עוד פעם. הבעל אומר לאשתו, תהיה שליחה להולכה עד לאותו בית דין, תגידי. אז היא אומרת, בפני נחתם, בפני נחתם, ואז היא ממנה שליח להולכה, מדין שליח עושה שליח, והיא, האישה, תקבל את גיטה ממנו, מהשליח להולכה. וגם אין פה הדימוי לחצר הבאה לאחר מכן. והיא באה את אמא, דאמר לה, עוד הסבר למה שקורה אצל האישה עצמה במשנה. דאמר לה, הווי שליח להולכה עד דמתית התם, וכימתית התם אמר כמי בי דינה, בפני נחתם, בפני נחתם, תגידי את את הדרוש, הדרוש משליח, ומשווי בי דינה שליח והבדים ימנו שליח לדבוה נהלך. והוא השליח הזה שבדים מינו ייתן לך הגט. ובכך זכינו בסייעתא דשמיא לסיים פרק שני של מסכת גיטין, ובעזרת השם בפעם הבאה נתחיל פרק כל גט, פרק שלישי. עד כאן שיעורנו להיום.